מטאוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, התוכנה ועוד.
שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 334 של רוורסים פלטפורמה. אנחנו היום בקרבורטור מספר 24, התאריך היום הוא ה-16 לינואר 2018. וקרבורטור, למי שלא זוכר, כבר הרבה זמן לא הקלטנו, זה בעצם סדרה של פרקים שבהם אורי ואני מארחים את נתי, ומדברים בעיקר על תשתיות, והיום יש לנו אורח נוסף, עדי. אז קודם כל שלום לכולם, היי אורי, היי נתי, היי עדי.
שלום.
נראה לי שבסדרת העננים הזאת, העננים היום ממש ממש נמוכים.
כן, יהיו עננים מאוד מאוד נמוכים, כמו העננים שחברת חשמל מייצרת לנו. אז נתי, שלום, אני בטוח שכולם מכירים, אני אגיד בקצרה, CTO ויזם של Cloudify, ולפני זה של Giga Spaces. עדי עובד היום ב-Outbrain, ובואו תציג את עצמך.
שלום, אז נעים מאוד. קודם כל, תודה שהזמנתם אותי. אני בדרך כלל נמצא בצד של המאזינים. מאוד מרגש להיות בצד הזה של המיקרופון בעצם. תודה. אז כן, עובד ב-Outbrain 3.5 שנים, בצוות אינפרנט, שזה בעצם צוות שעוסק בכל הנושא שקשור לתשתיות. זה עוסק בעיקר בתחום הנטוורק ב-Outbrain.
אוקיי, היום אנחנו נדבר על נטוורק כצפוי, ובעצם נדבר על זה שני מישורים, אחד במישור מאוד מאוד נמוך, למי שקלט את הרמז מקודם, ושתיים קצת במישור היותר גבוה ואפילו אסטרטגי. אז בואו נלכי קצת עם הסיפור שלך, עדי, ושל Outbrain בהקשר הזה. אז בזמן האחרון יצא לך לעבוד על פרויקט, בוא תציג אותו קצת מה הרקע, מה הצורך ומה עשיתם שם.
אוקיי, אז Outbrain זאת תשתית היום שמספקת שירות אינטרנטי להמון משתמשים, כמו מעל 500 מיליון גולשים באינטרנט, וזה אומר, זה בסופו של דבר מתורגם לסקייל. אז אנחנו את הסרוויס של Outbrain מריצים מתוך 3 דאטה סנטרים, שכל דאטה סנטר הוא תשתית גדולה של אלפי שרתים. אוקיי? והתשתית הזאת רצה לשרתי בר מטל, וכחלק מהתשתית, בעצם יש שם גם את רכיבי הנטוורק. שקל לשכוח אותם כשהכל עובד, אבל הם חלק מהתשתית, וכשהם מפסיקים לעבוד אז מרגישים אותם טוב מאוד, נזכרים כשהם שם.
כן, זה מצחיק, כי כשאמרת קל לשכוח, הסתכלת עליי במבט נוקב, אז אני כמהנדס תוכנה מודה שבאמת קל לשכוח שהרשת גם צריכה לעבוד. מבחינתי הרשת פשוט עובדת, וזהו. אבל כמובן שזה לא קסם.
אבל הרבה פעמים כשיש בעיות, אתם ישר אומרים, אתם מהנדסי התוכנה, זה הרשת, זה הרשת.
כן, כן. הרשת איבדה לי פקטות. כן, אז כמובן, הרשת לא סתם עובדת, צריך לתכנן אותה וצריך לבנות אותה. אז בוא תמשיך.
אוקיי, אז אנחנו לפני, בוא נגיד, זה תהליך שהתחיל לפני שנתיים, אנחנו בעיקר בשנה שעברה עסקנו בפרויקט של החלפת תשתית הנטוורק. זאת אומרת, שינינו גם את הקונספט שאנחנו מיישמים את הנטוורק וגם את התשתית, את הטופולוגיה, הרבה מאוד דברים השתנו. הסיבה שהגענו להחלטה שאנחנו צריכים להיכנס למהלך הזה, זה שבפתרון הלגאסי התחלנו להתקל בבעיות שהן בעיות שהגיעו כתוצאה של הסקייל. בגדול הדברים שהפריעו לנו בפתרון הישן היו קשורים לסקיילינג, מנג'מנט ואבילביליטי. אוקיי?
כן, אוקיי, אז הזכרנו מקודם, או שגם אם לא הזכרנו, אז אני אזכיר עכשיו את המושג של NFV, אבל צריך להסביר שכרגע אנחנו עדיין לא מדברים על זה. זאת אומרת, כשאתה אומר להחליף את הרשת, אתה מתכוון ממש לחומרה, ממש לסוויצ'ים, ממש לדברים שמעבירים פקטות ב-low level. נכון, אז מה? אז מה זה להחליף את הרשת? פשוט לקנות סוויצ'ים חדשים? מה זה עוד אומר?
אוקיי, אז בואו קצת לדבר ממש על על הרכיבים עצמם. אז כשאני מנהל את התשתית הפיזית, אז אני מסתכל על ארון למשל. יש לי בתוך הארון 80 שרתים. את השרתים האלה צריך לחבר ביניהם קודם כל, וגם בין שאר התשתית. אז לצורך החיבור הזה כמובן, יש בתוך הארון גם כמה רכיבים שנקראים סוויצ'ים, שהם מספקים את הקונקטיביטי לכל השרתים. אוקיי? בתצורת הלגאסי, אנחנו עבדנו בטופולוגיה סטנדרטית, כן? שנקראת Core Distribution ו-Access, זאת אומרת, הסוויצ'ים שבתוך הארון מספקים קונקטיביטי לשרתים, זה נקרא Access, וכל הארונות מתחברים לשכבת האגרגציה, שהשכבה הזאת היא מה שנקרא Backbone, מה שמספק קונקטיביטי לכל התשתית הזאת. אז בנוי בצורה סטנדרטית, אנחנו מבחינה טכנית, אנחנו עובדים עם, בלגאסי עם ונדור שנקרא ברוקייד, אז ברוקייד מספק לטובת האקסס איזשהו קונספט שנקרא סטאקים. סטאק זה איזשהו רעיון לקחת 8 סוויצ'ים פיזיים, לקשור אותם למיין טבעת, ואז אנחנו פרוסים את הסוויצ'ים הפיזיים נגיד על 4 ארונות, תופרים אותם לתוך טבעת, ותשתית כזאת מתנגד כסוויץ' אחד לוגי. זאת אומרת, אנחנו מנהלים 4 ארונות כסוויץ' אחד.
זאת אומרת שכל הקונפיגורציה שאתה זורק ל8 סוויץ'ים הולכת, זאת אומרת, אתה זורק את הקונפיגורציה פעם אחת והיא עוברת לכל ה8 סוויץ'ים.
נכון, זאת אומרת, יש לי איזשהו management access לתוך הסביבה הזאת, שאני מתחבר לסוויץ', אני בעצם מתחבר פיזית ל4 ארונות, אבל מנהל אותם כיחידה, כישות לוגית אחת. והארבע ארונות האלה זה הופך להיות למין יחידה שאנחנו קוראים לה מיני פוד, אבל יש לנו מיני פוד של 4 ארונות, עם כל ארון 80 שרתים, זה 320 שרתים. זה הרבה קומפיוט קפסיטי. אבל זה לא מספיק בשביל לספק את השירות של Outbrain, אז יש לנו הרבה ארונות, בעצם יש לנו הרבה יחידות של רביעיות כאלה, שכל היחידות האלה ביחד מתחברים לרכיב שהוא בשכבה השנייה שהוא בעצם הבקבון, וזאת התשתית צריך לנהל. עכשיו,
תן דוגמה לקונפיגורציה.
אוקיי, אז קונפיגורציה של סוויץ', אנחנו מסתכלים לתוך הארון, הסוויץ' זה רכיב שהוא מבחינת המיקום שלו ב-OSI מודל, זה Layer 2, זה מספק קונקטיביטי בסיסי לשרתים. קונפיגורציה של סוויץ' סטנדרטית, יש שם מהמושגים מהעולם הזה, הגדרות של פורט, הגדרות של וילן, הגדרות של דאונלינק, שזה החיבור של השרתים, הגדרות של אפלינק, שזה היציאה של הסטאק החוצה למעלה כלפי. אין שם הרבה דינמיות, אבל יש איזושהי לוגיקה שצריך להקצות לכל מיני פוד. את הטווח כתובות שלו, את הגדרת וילן שלו, זאת אומרת, כל מיני פוד הוא מאופיין בסט שונה של הגדרות. אז נגיד הגדרות של פוד 1, שזה 4 ארונות, זה לא זהה להגדרות של פוד 2, שזה הרביעה הבאה. וכשזה הגדרות תואמות צריכות להיות מנוהלות גם בשכבה השנייה, שזה הבקבון. Okay? בתשתית הזאת יש איזשהו קשר בין הקונפיגורציה בציוד שנמצא בארונות, איפה שהשרתים יושבים, לבין השכבה השנייה שזה הבקבון. אבל הסיבה העיקרית לחלק הבעייתי בפתרון הזה שהכל נעשה ידנית, כי לפתרון הזה אין אינטרפייס פרוגרמטי. אז בשביל לקנפג כל רכיב כזה צריך להתחבר אליו, או לשפוך קונפיגורציה, או להתקן קונפיגורציה. אין בעצם כלים לעשות אוטומציה לתשתית הזאת. כי
זה היה ברוקד, לא ויאטה, אני מעריך.
זה ברוקד. ויאטה זה בעצם הווירטואליזציה, הרכיב הווירטואליזציה של ברוקד, שזה הראוטר הווירטואלי שלהם, שהוא נועד להייפרוויזרים. זה ממש סוויצ'ים פיזיים.
אוקיי, ומעבר להקמה הראשונית של, נגיד, של המיני פוד הזה, את צריך לעשות קונפיגורציה יומיומית? זאת אומרת, כל
אוקיי. אז כמובן הסטאפ הראשוני שהוא מורכב, זה איזשהו תהליך, הכנת קונפיגורציה, הוספת קונפיגורציה, ובשוטף, בסביבה גדולה יש שינויים, יש עדכונים, וזה בסופו של דבר מתורגם להרבה מאוד פעולות ידניות שצריך לעשות. עכשיו, הבעיה בפעולות הידניות, קודם כל, מבחינת זמן. צריך להיכנס לכל רכיב בנפרד ולעשות את מה שצריך לעשות. הבעיה יותר קשה זה טעויות אנוש. כשאתה עושה דברים ידנית, אתה טועה. וזה קשור לבעיית מנג'מנט בעיקר. אנחנו במקביל, אני יכול גם לציין בעיית סקייל, שקשורה לקפסיטי, למשל, כמה קצב אני יכול לספק לכל פוד.
אוקיי. אבל זאת אומרת, זה לא מוגבל ברמה הפיזית? זאת אומרת, איך אוטומציה של זה יכולה לשפר את המצב? וגם אם אתה מצליח לעשות אוטומציה, עדיין יש לך קפסיטי...
אוקיי. אז פה אנחנו מגיעים בעצם לסוגיה שקשורה לטופולוגיה. כי אנחנו בלגאסי עבדנו עם טופולוגיה שנקראת M-Lag, בתצורה הזאת, כשבשכבה השנייה אני מוגבל לשני סוויצ'ים. ולא רק שאני מוגבל לשני סוויצ'ים, כשאני בשכבה הנמוכה יותר, בשכבה שיושבת בארונות, אני עובד עם סטאקים, אז בעצם כשאני בא לספק אפלינק, אני מספק אפלינק אחד משותף לארבע ארונות.
זאת אומרת, נוצרים צווארי בקבוק שלא לצורך.
צווארי בקבוק,
נכון. שרירותית החלטת על טופולוגיה, שאומנם הייתה מקובלת, אבל... היא לא מתאימה לצרכים של האפליקציה.
נכון, טופולוגיה סטנדרטית לגמרי, אבל ביישום שלנו, בעצם משהו שלא ראינו בזמן התכנון אולי, אבל ככל שהמערכת גדלה, אז גילינו את הצווארי בקבוק האלה, שבעצם בשכבה של הבקבון אני מוגבל לשתי יחידות, ובשכבה של האקסס, שזה הסטאקים, אני מוגבל בכמות האפלינג שאני יכול להוציא מהמערכת הזאת. וזה בעיית הסקיילינג הפיזי.
כן. אוקיי, אז אתה אומר שבעצם היה לכם סטאפ שעובד, אבל היו בו שתי בעיות, אולי אפילו שלוש בעיות. אחד זה שלוקח זמן להקים אותו ולקנפג אותו מחדש, שתיים זה שהכל נעשה בצורה ידנית, ושלוש זה בעיית הקפסיטי, כי יש צווארי בקבוק שלא הכרחים, כי פשוט זה הסטאפ, כי זה סטאפ סטנדרטי, ואם היית בא ותופר סטאפ פר אפליקציה, היית בונה את זה אחרת, וצווארי הבקבוק האלה לא היו נוצרים. הקושי בליצור סטאפ פר אפליקציה זה שזה הרבה, שוב, עבודה עדנית, הרבה קונפיגורציה, שזה משהו שקשה לנהל.
נכון.
אז הבעיה ברורה. אוקיי, אז מה הפתרון?
הבעיית מנג'מנט הביאה אותנו גם לבעיה שלישית, שזה availability. כי הצורת ניהול הזאת היא בעצם פתוחה לטעויות אנוש. כשעושים טעויות, אז זה מתורגם לבעיות availability. אנחנו חווינו אירועים של נפילת בקבון, ונפילת סטאקים כתוצאה מטעויות או בגים או דברים כאלה, ולא היה בעצם מענה. טוב, למרות שבנינו את התשתית הזאת ב-High Availability, חווינו תקלות שקשורות לסטאפ הזה, בעצם מין בעיות שמובנות בתוך הסטאפ. אז אם אני מסכם, אז בעצם אלה בעיות שרצינו לפתור, Scaling, Management ו-Availability.
איזה שכבה אצלכם מטופל כל הנושא של ה-IPs, הקצרות של private או public IPs?
אוקיי, אז כשאני מדבר על התשתית בתוך, זה תשתית בתוך הדאטה סנטר, כל התשתית הזאת היא מנוהלת עם private IPs, כשבלגאסי אנחנו מקצים כתובות IP per pod, כל pod זה מוגדר כווילן, אנחנו מקצים לווילן הזה בעצם טווח כתובות, שהוא מספק את הצרכים של אותו pod, וזה כל תשתית של private IPs.
אוקיי.
בסדר, אוקיי. אז הבעיה אני חושב ברורה, ועכשיו הפתרון.
אוקיי, אז קודם כל הבנו שהפתרון לבעיית הסקיילינג מדובר בשינוי טופולוגיה. כשבעצם הלכנו ללמוד את הנושא, אז גילינו שהפתרון לבעיית סקיילינג הזאת, טופולוגיה שנקראת Close Fabric, אז Close Fabric זה בעצם קונספט שנולד בשנות ה-50 בכלל בעולם הטלפוניה. מסתבר שזה הגיוני שאותה בעיה שעולם המחשוב נתקל בה היום, גם במערכות טלפוניה נתקלו בה, והיה איזשהו, זה בעצם היה עבודת מחקר של בחור בשם צ'ארלס קלוס, שעל שמו גם הטופולוגיה נקראת, הוא עבד על פתרונות של בעיית סקיילינג בעולם הטלפוניה, בסופו של דבר הקונספט הזה נלקח לעולם המחשוב. עולם הנטוורק של המחשוב. עכשיו, הקונספט של הטופולוגיה אומר שאני יכול לשים הרבה רכיבים. אם אני בתצורה הקודמת, אם האמלג מוגבל לשתי יחידות, אז בטופולוגיה של קלוס פאבריק, אני לא מוגבל בכמות היחידות שאני יכול לשים בשכבה השנייה. ואז אני בעצם עושה סקייל אאוט לשכבה שנייה. אני יכול לפרוס, להתחיל עם שתי יחידות, אני יכול להוסיף אחר כך עוד שתי יחידות, אני יכול בעצם לגדול ולעשות סקייל אאוט לשכבה שנייה ככל שזה נדרש. וזה מאפשר לי בעצם לעלות עם כמות האפלינקים מכל שכבת האקסס בהתאם לדרישות שלי. אוקיי? אז בסופו של דבר, אם זה מתורגם למספרים, אם יש לי 80 שרתים בארון, אני צריך לספק להם לצורך העניין 80 ג'יגביט טרופוט, אני עושה את זה בעזרת הסקיילינג של השכבה השנייה של כמות האפלינקים.
אוקיי, אבל הסקיילינג הזה יש לו גם חלק פיזי? זאת אומרת, הדברים צריכים להיות שם
בשטח? זה הכל לגמרי פיזי, כי אנחנו מדברים על סוויצ'ים פיזיים שיושבים בתוך הארונות.
אז צריך מישהו לבוא לחבר את הקבלים, לא?
נכון, לגמרי נכון. אז את החלק הזה אפשר להתנתק ממנו, ועוד פעם, זה לא משנה איזה אימפלמנטציה עושים בשכבה יותר אבסטרקטית בשכבת הסרוויס, את החלק הפיזי צריך לטפל בו, צריך לשים שרתים בארונות, צריך לחבר קבלים, וצריך לחבר את הארונות לשכבת האגרגציה.
אז מקודם כשאמרת שאם אתה מגלה שהאפליקציה צריכה יותר bandwidth, אתה מוסיף, הכוונה היא, אני מרים טלפון לאיש בדאטה סנטר ואומר לו תחבר, או שזה משהו שאתה עושה בקומנד ליין ויורה איזושהי פקודה וזה קורה?
אז מה שאמרנו בפתרון הקודם, זה היה בכלל בעייתי. להוסיף אפלינקים. אבל בפתרון החדש, אם אנחנו צריכים להוסיף אפלינק לארון מסוים, כן, אז זה מתחיל בתכנון, אחר כך איזושהי פקודת עבודה לצוות שנמצא בשטח, שזה הרמאוטן שלנו, שהם באים ומבצעים את הפעולה הפיזית, אבל כשאנחנו מדברים על הפתרון החדש, את החלק של הקונפיגורציה, כבר לא צריך לעשות ידנית, כי אנחנו נדבר על כל החלק של האוטומציה של השכבה הזאת.
הבנתי, זאת אומרת, את העבודה הפיזית בשטח בכל מקרה צריך לעשות, אבל כל עבודת התוכנה אחר כך של הקונפיגורציה, עכשיו זה נעשה בצורה אוטומטית, ופה הרווח.
בוא נגיד שבעולם, באימפלמנטציה הקודמת, אחרי העבודה הפיזית הייתה גם בעצם פעולת קונפיגורציה, שהיא גם הייתה ידנית.
לא פיזית, אבל ידנית. אוקיי, אז בעצם, איך עושים את זה? מה? זאת אומרת, זה רכיבים חדשים שקניתם שאפשר לתכנת?
אוקיי, אז דיברנו על טופולוגיה. הטופולוגיה פותרת את בעיית הסקיילינג הפיזי. עכשיו אני יכול להוסיף את כמות האפלינקים הנדרשת לכל יחידה.
צריך גם לזכור שבשלב הזה גם עברנו, העלינו את הבנדוויץ' שנכנס לכל שרת.
נכון, אז קודם כל, טופולוגיה שנותנת פתרון לבעיית סקיילינג, שלב הבא זה היה בעצם לבחור את הפתרון עצמו, שאיתו נוכל ליישם את הקונספט הזה. אז אנחנו בשלב הזה בעצם יצאנו לבדוק מה קורה בשוק, מהוונדורים שמספקים את הקונספט הזה, ואנחנו בעצם גילינו שלכל ונדור יש איזשהו פתרון פאבריק כזה או אחר, גם לוונדור שלנו, ברוקייד, יודעים למכור פתרון פאבריק, אבל זה פתרונות סגורים. זה בעצם אומר, הטופולוגיה הזאת, טופולוגיה קלוס פאבריק, שיש לה את הסקייל הנדרש, אבל הפתרון עצמו הוא סגור, זאת אומרת, אתה יכול ליישם את הפאבריק רק עם אותו ונדור. אם התחלת ליישם אותו על 10 ארונות, ואתה עכשיו רוצה להוסיף עוד 10 ארונות, אתה חייב להמשיך עם הקונספט של הוונדור. זה מבחינתנו היה איזשהו חיסרון, ואנחנו חיפשנו קונספט יותר פתוח. אז הקונספט הפתוח שהתחברנו אליו, זה בעצם הקונספט של IP Fabric. IP Fabric אומר הלוגית, המנוע בעצם שמנהל את הפאבריק זה פרוטוקול BGP, אוקיי? ופה את בוא נגיד את ההשראה קיבלנו מרשת אחרת שנקראת האינטרנט, שזה רשת של מיליוני רכיבים שכולם חוברים ביניהם, והמנוע שמניע את הרשת הזאת והופך אותה לפתרון עובד זה בעצם BGP. אז אמרנו, אם זה עובד בסקייל של אינטרנט, נכניס אותו לתוך הדאטה סנטר, זה יעבוד גם בסקייל של הדאטה סנטר, כי הוא הרבה יותר קטן מהאינטרנט. ואז זה בעצם הפתרון שראינו אותו מול העיניים. כשזה הגיע לחלק של, לצד של הוונדורים, אז פה בעצם חיפשנו את הוונדורים שמדברים את הקונספט הזה, מדברים את השפה הזאת. אנחנו מצאנו בשוק ונדור שנקרא קומולוס, והוונדור הזה הביא יחד עם האימפלמנטציה של הפאבריק, שבעצם הייתה מה שאנחנו ראינו מול העיניים, בעצם IP פאבריק עם BGP, הוא הביא בשורה נוספת. זה ונדור שמספק רכיב תוכנה בלבד. בעצם הם נותנים מערכת הפעלה, הם לא מוכרים חומרה. ופה זה בעצם פרדיגמה מאוד מעניינת, כי מי שמכיר את העולם הזה טוב, סוויץ' זה רכיב שהוא סגור בעולם המסורתי. זאת אומרת, אתה קונה סוויץ' של סיסקו, זה בא יחידה פיזית יחד עם, התוכנה עליה. ואתה לא יכול לנתק את החומרה מהתוכנה בקונספט של סיסקו, בקונספט של ג'וניפר, בקונספט של HP, הוויה, כל השחקנים הוותיקים, ככה הם עובדים. פה בא ונדור חדש, שרואה את העולם הזה אחרת. וזה בעצם קונספט שנקרא white box. זאת אומרת, סוויץ' קונים בחנות אחת, את המערכת הפעלה קונים בחנות אחרת, מחברים אותם ביחד, בעצם מקבלים את הפתרון העובד.
אוקיי, אז רגע, הסתברו לי פה כמה שאלות. קודם כל, הזכרת את המושג של BGP, אז למי שלא זוכר משיעורי הנטוורקינג, BGP זה Broadway Gateway Protocol, שזה בעצם פרוטוקול שאחראי לכל הראוטינג באינטרנט. ואתה אומר, בעצם בניתם לעצמכם אינטרנט קטן בתוך הדאטה סנטר באמצעות BGP. אמרת, חיפשנו מישהו שיודע לדבר את השפה הזאת, התכוונת ל-BGP או ששפה אחרת?
אז קודם כל, התכוונתי ל-BGP. זאת אומרת, ונדור שרואה את היישום של הפאבריק בצורה פתוחה.
אבל זה פרוטוקול די סטנדרטי, זאת אומרת, מה, סיסקו וג'וניפר וברוקייד לא מדברים ב-BGP?
הם מדברים ב-BGP, אבל פה זה נכנס בעצם לסוגיית האימפלמנטציה. זאת אומרת, אם אני לצורך העניין רוצה לפזר את הסיכונים שלי, ואני אומר, אני בארונות אשים ג'וניפר, ובשכבה השנייה אני אשים סיסקו, ושניהם ידברו ב-BGP, אבל טכנית זה אמור לעבוד, כי BGP זה פרוטוקול סטנדרטי. אבל עכשיו אני צריך לקחת את הכלים שלי, כלי ניהול שלי, ולהתאים לשני ונדורים. עכשיו אני צריך להתאים את זה לשפה של סיסקו, ולהתאים את זה גם לשפה של ג'וניפר. זה פתרון שהוא, שוב פעם, פחות הגיוני.
אוקיי.
מה שקומולוס כוונדור מביאים יחד איתם, בעצם את הבשורה של מערכת הפעלה, כי מה שעדיין לא ציינתי, אבל במקרה של קומולוס, המערכת הפעלה זה לינוקס. אוקיי? זה בעצם משנה לגמרי את הקונספט של איך אנחנו מיישמים את הנטוורק. כי אם אנחנו מסתכלים בצורה נכונה, בעצם על השכבה הזאת, הרי אנחנו ניגשים לתשתית הזאת וצריכים לנהל אותה בצורה סקלבילית. ויש לנו, אנחנו מסתכלים על הארון, יש לנו בארון 80 שרתים. זה שרתי לינוקס, ויש לנו כלים טובים לנהל את השרתים האלה. ויש בנוסף לשרתים שני רכיבים, שזה סוויצ'ים, שאותם צריך לנהל בצורה אחרת. בשפה אחרת, בכלים אחרים, צריך סקילז אחרים, אנשים אחרים בשביל לנהל את התשתית הזאת. אתם בוונדור קומולוס, ומביא בשורה אחרת. גם הסוויצ'ים הם בעצם לינוקס. ואז אותם כלים שטובים לניהול שרתים, פתאום עכשיו מתאימים גם לניהול הסוויצ'ים.
כן, ברור, אבל מה המקום שבו אני קצת מבולבל זה שאתה אומר שחיפשתם מישהו שימכור את הקופסאות, אומרת, אוקיי, מצאנו מישהו שמוכר תוכנה. עדיין צריך לקנות ממישהו את הקופסאות. זאת אומרת, יש ספקים שהם לא סיסקו, ג'וניפר וכולי, שמוכרים קופסאות ריקות, בלי תוכנה, שיהיה להם אפשר להתקין את התוכנה הזו.
אבל שים לב, בעניין הזה אתה לא ונדור לוקט. אתה יכול לבנות רשת שהיא אתרוגנית בספקים שלה.
כן, היתרון ברור לי, אבל אני אומר, זאת אומרת, זה כמו שאתה לוקח PC ומחליט אם אתה מתקין עליו Windows או Linux, אוקיי? יש לך את האפשרות הזו. אתה עדיין צריך מישהו שייצר את ה-PC. אז מי מייצר את אותם סוויץ'ים שעליהם אפשר להתקין Linux?
זאת שאלה מצוינת, ו... אנחנו בעצם, בשלב שהתחלנו לבדוק את השוק וגילינו את הקונספט הזה, אנחנו בעצם בחרנו פשוט להצטרף למגמה שקיימת בשוק כבר כמה שנים. מי שיצר את המגמה הזאת זה חברות ענק כמו פייסבוק, כמו גוגל, כי הם נתקלו בבעיות סקלה לפנינו, והם בחרו כבר ללכת לפתרונות האלה הרבה לפנינו ולפני לקוחות אחרים. הם היו בשלב שהם היו צריכים, בגלל שהם לא מצאו את הפתרונות האלה בשוק, הם היו צריכים לבנות לעצמם גם את החומרה וגם את התוכנה, ואני חושב שהמהפכה לאט לאט קרתה. יכול להיות שאחד האירועים שיצר את המהפכה הזאת, זה בעצם פרויקט של פייסבוק שנקרא סיקס פאק, שזה איזשהו סוויץ' שהם פיתחו לעצמם, ובסופו של דבר הוציאו אותו כפתרון שהוא אופן לגמרי. גם את כל המפרט הטכנולוגי החומרתי וגם את התוכנה הם הוציאו לשוק, וזה בעצם יצר מגמה חדשה, שוונדורים שפעם לא היו במשחק, התחילו לייצר רכיבים פיזיים שאין עליהם מערכת הפעלה, וונדורים שהיו בעולם של מערכות הפעלה ושל תוכנה, התחילו לייצר בעצם את החלק התוכנתי לסוויץ'ים.
והקופסאות האלה הן קופסאות שמיועדות להיות סוויץ' או שהן גם יכולות להיות משהו אחר ברשת?
אוקיי, אז פה מה שקורה בעצם פיזית, הרכיב הזה הוא סוויץ'. מבחינה טכנית איכשהו בנוי, יש לו רכיב שנקרא control plane, שם רץ המערכת הפעלה, שדרך אגב, כל הסוויץ'ים היום בעולם בנויים בצורה כזאת. על control plane רץ המערכת הפעלה, והרכיב הנוסף זה הדאטה plane, שזה בעצם צ'יפ. זה ASIC, היום רוב הסוויץ'ים בעולם זה ASIC של ברודקום, חוץ מסוויץ'ים של מלאנוקס, שזה בעצם צ'יפ של מלאנוקס, אבל קונספטואלית יש את הצ'יפ שמנהל את התעבורה, זה הרכיב שדואג שהטראפיק יעבור מפורט לפורט, ויש רכיב שנקרא control plane, שם יושבת מערכת הפעלה. במקרה של סיסקו, זה מערכת הפעלה של סיסקו, ג'וניפר שמים את המערכת הפעלה של ג'וניפר. במקרה, פתרון שאנחנו בחרנו, בעצם הסוויץ' הוא חומרה ללא מערכת הפעלה, ואנחנו לוקחים את המערכת הפעלה של קומולו, שזה לינוקס, שמים אותה לקונטרול פליין של הסוויץ', וזה מה שמנהל את הצ'יפ של ברודקום.
כן. אוקיי, אז נתי, אני רואה פה הרבה קווים דומים למה שקורה ב-NFV, רק בשכבה מתחת. זאת אומרת, אותם pain points, אותם צרכים, אותם מגבלות שאולי פעם היו קיימות והיום כבר פחות קיימות, אז אולי תצא לנו את התמונה יותר בהיי-לבל, רק נזכיר שבעצם מה שה-DTR זה משהו ככה מאוד מאוד לואו-לבל ברמה של החומרה והסוויץ'ים, NFV זה משהו שהוא הרבה יותר היי-לבל, יכול גם לפתור אולי מגוון שונה של בעיות, אבל ברמת אבסטרקציה שונה.
אני חושב שמה ש... עצם זה שעכשיו זה לינוקס, זה מאפשר בעצם את האוטומיישן ואת היכולת... לפרוס קונפיגורציה כמו שפורסים בכל השרתים, באותה צורה.
הרעיון הוא בעצם בסביבות קלאוד במיוחד, הרשת היא לכאורה נתונה. זאת אומרת, מישהו כבר עשה את העבודה שדיברנו עליה עד עכשיו, ועדיין אני רוצה לשלוט בתעבורה ובפרטיות של הרשת וביצירת כל מיני מודלים של פאטים שונים. פה נכנס הלייר הווירטואלי. זאת אומרת, הלייר הווירטואלי הוא בעצם מייצר רשת וירטואלית על הרשת הפיזית, שבעצם יש לו מרכיבים מאוד דומים לרשת הפיזית, אבל מן הסתם הוא וירטואלי. למה זה חשוב ולמה זה רלוונטי לעולם הקלאוד? כי מן הסתם בקלאוד אנחנו פתאום רצים באיזה shared infrastructure, שבו כל אחד עדיין, למרות שהוא רץ על shared infrastructure, במקרה הזה אפילו shared network, אנחנו רוצים דרגות שונות של פרטיות, דרגות שונות של חופש. אם אנחנו הולכים צעד אחד קדימה, אז היום אנחנו עוברים למודלים של דאטה סנטר יותר מבוזרים, שהם לא רק יושבים על רק, הם יושבים היום בין כמה דאטה סנטרים, ואפילו יותר מכמה דאטה סנטרים, בין קלאודים שונים, בין ונדורים שונים, והיום מדובר הרבה על ה-Edge ו-IoT, אז תדמיינו עכשיו שאני חוצה את הפרימטר, מה שנקרא, אני חוצה את הפיירוול הארגוני הזה בכמה צורות, ואני כבר לא יכול להישען על זה שיש לי איזה שומר סף ששומר עליי, ולכן אני צריך... לשלוט הרבה יותר בתעבורה, אני לא יכול להשאיר איזה VPN פתוח כל הזמן, אני צריך לקנפק את הפיירוול, ומי מכם שיצא לו אפילו להתעסק, ונתתי את הדוגמה הזאת פעם, להגדיר security group באמזון, תיכנסו לטבלה הזאת של מגדירת ה-security group, תנסו לראות כמה הגדרות יש שם, ותנסו לזכור מה שייך למה, ובדרך כלל אתם מוצאים שם רשימה מאוד ארוכה, שאתם לא יודעים בכלל מה רלוונטי ומה לא, אתם רק זוכרים במה אתם צריכים כרגע.
דרך אגב, גיליתי שגם לזה יש מגבלה באורך, אז נכון, אפשר להמשיך כן. להוסיף
אז, כמה אז שאתה אז מתישהו גם מגיעים לזה, אם אתה באמת heavy user. אז הרשת הווירטואלית היא באמת נועדה לטפל בשכבה הזאת, שהיא יותר קרובה לאפליקציה, והיא רצה כשכבה מעל השכבה הפיזית שתיארנו פה כרגע.
דרך אגב, related note, לא מזמן... אני חושב שגוגל פרסמו שהם ביטלו את כל ה-VPN לעובדים. זאת אומרת, עובדי החברה לא מתחברים ב-VPN לשירותים הפנימיים של החברה, בעצם כל השירותים בחוץ, באינטרנט, והם בונים פשוט על אותנטיקציה. הם אמרו, גם ככה VPN זה פיקציה. יכול כל אחד להיכנס לרשת הארגונית. דרך אגב, אני חושב מה שקרה להם בסין בזמנו. אז למה לדמיין שזה מוגן? אנחנו ממש אומרים, זה לא מוגן, זה באינטרנט, אנחנו רוצים להסתמך על אותנטיקציה חזקה של המשתמשים, כלומר עובדי החברה, במקרה שלהם, וזהו, אין יותר VPN בחברה.
כן, היום מי שמכיר VPN והיה לצריך נטפליקס או שירותים דומים, מבין ש-VPN זה בכלל פרצה ולא הבטחה. אז זה כבר פיצ'ר ולא בג, אבל נקרא לזה בהזדמנות אחרת, שאתה hide my ass בכל השירותים האלה. אבל בגדול הנושא של הווירטואליזציה צמח יד ביד עם הקלאוד. סביבת הקלאוד יצרה סביבה שבה אי אפשר כמעט לעבוד ברשת שהיא רק פיזית, אלא חייב רשת וירטואלית בגלל המצב הזה של shared environment ו-shared resources. אנחנו היום מגיעים למצב שבו באמת אותם פתרונות של סיסקו ואחרים שהיו ה-close garden בתעשייה הזאת הרבה מאוד זמן עובר איזושהי טרנספורמציה מאוד גדולה, שהטרנספורמציה יש לה הרבה מאוד מרכיבים, גם מרכיבים טכניים, גם מרכיבים עסקיים. בצד הטכני, אני חושב, הדבר הכי מהותי זה שינוי ב-value chain. בעבר ה-value chain היה ה-switch, היה הכוכב המרכזי, ובאמת רוב השחקנים התרכזו ועשו גם את המוניטיזציה שלהם על הדבר הזה, ופתאום אנחנו רואים מעבר של הדברים האלה באמת ללינוקס ולקומודיטי, הם נהיים יותר קומודיטי, יש לנו היום פתרונות בעולם הקונטיינרים, במיוחד של קואגה ושל קואליקו, ועוד כל מיני סוויצ'ים שבעצם זה ראוטר לכל דבר, אבל כקונטיינר שאתה מריץ אותו על שכבת לינוקס, בדומה למה שתיארנו פה, רק בסביבה וירטואלית. ובעצם זה כבר לא המרכז הכובד. המרכז הכובד עובר להיות ה-control plane, מה שנקרא. זאת אומרת, איך אני שולט בהרבה כאלה דברים? איך אני מנהל את התעבורה ביניהם? איך אני מקנפג את זה בצורה אחודה? יש תחום היום שנקרא SD-1, איך אני עושה את זה בין סייטים שונים, ובעצם... מאפשר לי לשלוט למשל בצינורות של, בוא נגיד בתעבורה של אפליקציות של וידאו קונפרנסינג, לעומת תעבורה של אימיילים ולתת פריורטי ביניהם, כל מיני דברים מהסוג הזה שאנחנו היום מקבלים כאפליקציות. היום אגב בבית, אם אתם תסתכלו על שירותי הווי-פיי היותר מודרניים, אז גם שירותי הווי-פיי הופכים להיות שירותי קלאוד. הרכיב ווי-פיי אצלי בבית, קניתי עכשיו את הגוגל ווי-פיי, מומלץ מאוד אגב, שעובדים בשיטה של מש, אז יש לו מודל דאב-אופס, הוא מתעדכן אוטומטית, וכל כמה זמן יקבל עדכון שאומר, תתחדש, קיבלת עוד כמה פיצ'רים בדבר הזה, תדמיינו שוב פעם, דאב-אופס, וי-פיי, בית, גם זה קורה. עכשיו, מה המשמעות של זה ברמה של רשת? אז כמובן שאת הדברים האלה, בלי רשת וירטואלית, לא היינו יכולים לעשות. ובלי היכולת להקים רשתות, לקנפג רשתות, בצורה שהיא API-driven, software-driven, לא היינו יכולים לעשות. ומכאן אני חושב שהמוטיבציה היא באמת מאוד דומה. זאת אומרת, בסוף יש לנו בעיה של סקייל. את הבעיה של סקייל אנחנו פותרים באמצעות אוטומציה. כדי לעשות אוטומציה אנחנו צריכים לעבור למודלים שהם יותר API-driven ו-software-driven. וזה איזושהי שרשרת מסוימת שהיא כמעט עוברת בצמידות אחת לשנייה. ואם אני מוסיף לזה באמת את מה שתיארת לגבי פייסבוק וכל ה-WebScale Company, כולם מביאים שיש פה גם מרכיב קוסט מאוד גדול. ככל שאני גדל בסקייל, אז אולי פעם כשזה היה קוסט יותר נמוך, אז יכולתי להרשות לעצמי לקחת רכיבים יקרים כאלה. היום כשהסקייל גדל לממדים מאוד גבוהים, אז המרכיב הזה פתאום נהיה יותר יקר, אז אנחנו רואים את פייסבוק, אליבאבא, נטפליקס, גוגל, you name it, כל מי שיש לו דאטה סנטר גדול, עובר למודלים שבו את החלק הזה הוא עושה לקומוניזציה, כי אין לו ברירה. ולכן הם יוצאים פרויקטי אופן סורס, ולכן בעולם ה-NFV באמת כל מי שהוא לא גוגל ופייסבוק, התאגדו ביחד ובאו ואמרו, בואו, זו בעיה של הרבה אנשים והרבה חברות, במקרה הזה הקריירס, בואו נעשה משהו ביחד, כי כולם יש להם את הבעיה הזאת, במקום שכל אחד יפתור את זה בעצמו, וייצר אופן סורס לעצמו, בואו נעשה את זה ביחד, אז הלינוק פונדיישן ניגד את כל החברה האלה ביחד, ויצר את הקואליציה הזאת שנקרא טונאפ, כדי באמת לפתור את הבעיה הזאת בצורה ג'נרית, טוב או לא, זה כבר שאלה אחרת, עוד הזמן אני אגיד, אבל זה בגדול המגמה הנוספת שקורית פה.
אוקיי, אז בעצם נעשה ככה סיכום של סקירה היסטורית הקצרה, זה בעצם אתה אומר, פעם הייתי צריך נטוורק, אז הייתי קונה מאחד הספקים, א', כי זה מה שיש, וב', כי יחסית לשאר העלויות זה לא היה כל כך יקר, אז הייתי מסתדר עם זה. עם הזמן צרכי נטוורק עלו ועלו, וגיליתי שאני משלם לאותם ספקים יותר מדי, ובמקביל גם נוצרו אלטרנטיבות, כי פייסבוק גילו את זה לפניי, והם יצרו את האלטרנטיבה, לדוגמה, פייסבוק או גוגל
האחרים. כי הם פשוט חוו את הסקייל לפני אחרים.
כן, הם, הכאבים שלהם היו יותר מוקדמים, אז הם החליטו שהם יוצרים אלטרנטיבה, ואני נהנה ממש מהשאריות שלהם. ואת אומר, נכון להיום בעצם כבר, אוקיי, וזה מדבר רק על העלות, בנוסף, יש גם צרכים אפליקטיביים שהולכים ומשתנים, אם זה סקיוריטי שהיום כבר לוקחת מז'רמנט שונים ואופי שונה, אני מניח נצילות של הרשת, שזה מה שעדי תיאר מקודם. מה שרציתי לשאול, זה נראה שגם NFV, זאת אומרת המודל שהוא ככה SD1 והדברים האלה שדיברת מקודם, שעובדים בלבל הרבה יותר גבוה ממה שעדי תיאר, וגם מה שעדי תיאר ברמת הסוויץ', נראה שהם פותרים בעיות דומות. אז השאלה שלי בעצם, האם אתה רואה את שני הפתרונות חיים אחד יד השני, פשוט בשכבות שונות, או שאחד ינצח?
התשובה היא גם וגם, ואני אסביר למה אני מתכוון, ואני אתייחס פה לפרויקט בפרטנר שהיינו פה בארץ, אז בעצם למשל, אז יש מצב שבו זה באמת שכבה אחת למטה, מתחת לרק, ושכבה אחת למעלה, שזה בעצם שכבת הוירצ'ליזציה, ואז במקרה הזה זה גם וגם. יש נקודה שבה זה בעיה טרנספורמציה, זאת אומרת, יש לי שכבה פיזית, ואני כדי להוריד עלויות רוצה להעביר את הפיזי לווירטואלי, וכדי להוריד את העלויות. במקום הזה נכנס השילוב ביניהם והיכולת לשלב ביניהם. מה שקורה הרבה פעמים בפרויקטים האלה, ובגלל זה הרבה מאוד נכשלים, זה הטרנספורמציה, היא מאוד מאוד כואבת. תחשוב עכשיו שאתה ארגון שיש בו אלפי מחשבים ואלפי דאטה סנטרים, ועכשיו פתאום אומרים לך, תעשה טרנספורמציה, כי אם תעשה טרנספורמציה, העולם שלך יהיה טוב. ואתה משתכנע. אבל פתאום אתה מגלה שלעשות טרנספורמציה, לרכיבים שמפוזרים על הרבה מאוד, במקרה הזה גם לקוחות, זה לוקח הרבה מאוד זמן. עכשיו להעביר את הכל גם לשכבה וירטואלית, זה גם סקילסט שונה. זה גם אנשים שונים. זה גם צורת חשיבה אחרת. זה גם כלי ניהול שונים. פתאום נערם לך סט מאוד מאוד גדול של דברים שבאים רק עם המילה הזאת טרנספורמציה, שרובם לא חשבו עליהם קודם, ולכן הפרויקטים נתקעים על הטרנספורמציה. עכשיו, אם אנחנו חושבים על המטרה, המטרה הייתה לעשות אוטומציה. ואז באמת נשאלת השאלה, האם טרנספורמציה זה הדבר הראשון שאני צריך לעשות כדי להגיע לאוטומציה, ואם זה צריך לקחת לי 18 חודש או 12 חודש, רק בשביל לחוות אוטומציה, אז יש פה בעיה מסדר אפס. ופה נכנס השילוב עם האוטומציה של הרכיבים פיזיים. אז אם אני יכול לעשות אוטומציה על הרכיבים הפיזיים, זה מאפשר לי לעשות הטרנספורמציה הזאת במדרגות אחרות. זאת אומרת, קודם לעשות אוטומציה, שזה בעצם אוטומציה של הקונפיגורציה, היכולת בקליק אחד לקנפג את כל הרכיבים שלי ברשת, את הקיים, בלי לשנות עדיין שום דבר. ואחרי זה לחשוב על מה מתוך החלקים האלה אני מתחיל לעשות לא מעבר למודלים וירטואליים, וגם פה לבחור, כי לא בטוח שאת הכל אני צריך לעשות וירטואלי. יכול להיות שטוב לי מזה שחלק מהם יישאר פיזי, כי הוא עובד וזה.
כנראה שהשכבה הפיזית, זה כבר משהו ש... ועדי, תקן אותי פה אם אני טועה, אבל זה משהו שקשה לעשות לו סוג של וירטואליזציה, כי הוא מאוד פיזי, אבל או זה החיבורים לשרתים, אבל אם אנחנו מדברים על רכיבים כמו ראוטרים, לואוד בלנסרס, גייטווייז למיניהם, פיירוולס, שפעם היינו קונים קופסאות, האמת שבאוטברן אף פעם לא הייתה לנו קופסה לרכיבים האלה, תמיד זה היה המחשב הכי זול בדאטה סנטר, הוא היה הראוטר שלוקח את כל התנועה, כי הוא היה כל כך מהיר, ועבדה שם התוכנה לגמרי.
אז זה נכון, אז אני חושב שבאמת גם בעולם הזה, אגב, גם ראוטרים וסוויצ'ים היום יש היום במודל תוכנה ומודל פיזי, מן הסתם אי אפשר להתחמק מהמודל הפיזי לגמרי, אבל אפשר גם לעשות, שוב, נתתי את הדוגמה בעולם הקונטיינרים של קוואגה ושל קואליקו, כשהם עושים את הדברים האלה. אז חזרה לנקודה הזאת, אני חוזר חזרה לבסיס. הבסיס היה שהסיבה שאנחנו רוצים לעבור למודלים האלה, זה היה סקייל וקוסט. עכשיו יש מקרים שבהם לעשות אוטומציה לפיזי, זה מספיק טוב. זאת אומרת, זה ייתן לי את הסקייל שאני צריך כארגון, כי א', אני לא פייסבוק ואני לא גוגל, ויכול להיות שלצורך הזה, בטח במדרגות הראשונות, זה הדבר הנכון עבורי, כי זה ייתן לי בדיוק את הערך שאני צריך באותה נקודת זמן. והשבירה הזאת היא בין זה שאני לא, הצימוד הזה שנעשה בין זה שאני חייב לעבור לוירטואלי, למודל וירטואלי כדי לקבל אוטומציה, הוא זה שהפך את הטרנספורמציה, את התהליך הזה למאוד יקר. ואם אני יכול לשבור את זה, להגיד, לא, כמו שבמקרה של עדי, אני יכול לעשות אוטומציה גם בלי צורך בוירטואליזציה, או בלי חובה לעשות וירטואליזציה, אני יכול א', לקצר את הזמן שבו אני יכול לפתור את בעיות הסקייל. אני יכול לקצר את הזמן שבו אני יכול לקצר את השונות שאני כרגע צריך להעביר לארגון ברמת סקילסט, וכל המבנה הארגוני שאני כרגע, את הצורך בשינו בכלים, וכל הדברים האלה, וכבר לקבל הרבה מאוד ערכים מוספים, שלכאורה אני אקבל בעולם הווירטואלי. ועל זה, גם יותר קל אחרי זה להוסיף וירטואלי. מהרגע שהגעתי למודל שיש לי אוטומציה, המעבר משם למודלים וירטואליים, נהיה מדרגה הרבה יותר קטנה, מאשר המדרגה הראשונה הזאת של טרנספורמציה.
עדי, אתה רוצה לדבר על תהליך, כאילו, על תהליך הפרויקט, ואולי גם על הפריסה של קונטיינרים שזה אפשר לנו?
כן, בהחלט. אז מה שתיארתי זה בעצם כל התהליך המקדים, תהליך של הלמידה. הנקודת מפנה הייתה סביב ההבנה שאם אנחנו מכניסים את הרכיב הזה שנקרא סוויץ' לעולם הלינוקס, אז אנחנו בעצם פותרים בבת אחת את בעיית המנג'מנט, כי זה בעצם הופך את הנטוורק לעוד סרוויס שצריך לנהל באותם כלים שאנחנו מנהלים את שאר הסרוויסים שפרוסים על השרתים, שזה במקרה שלנו זה שף. ברגע שנכנסנו לאימפלמנטציה עם קומולוס, אז זה היה בעצם שלב ראשון, זה היה צורך ללמוד את הפתרון, לבדוק אותו, ליישם את הקונספט. זה לא פתרון שהוא בא מוכן, אתה פשוט מיישם אותו. אתה במקרה הזה מקבל building blocks ובונה מהם את הפתרון שהוא מתאים לך. מאחר והיה לנו קל מאוד קונספטואלית להכניס עוד רכיב לינוקסי לתוך המערכת, פשוט להסתכל עליו כסרוויס שונה, שזה נטוורק. אבל עדיין היה צריך לבנות קונספט שהוא חדש לגמרי. אז את ההקמה של הקונספט הזה עשינו דווקא בעולם הווירטואלי. זאת אומרת, אנחנו הכנו פתרון שהיה צריך בסופו של דבר לעבוד כפתרון פיזי, ממש לפרוס סוויץ'ים בארונות, לחבר אותם עם קבלים ולייצר ממנו את התשתית הנטוורק. אבל את ההכנה של הקונספט והבנייה שלו והלמידה שלו עשינו דווקא בעולם הווירטואליזציה. מה שקיבלנו מקומולוס בעצם זה את האימג' של סוויץ', שזה אימג' וירטואלי. לקחנו את האימג' הזה וממנו יצרנו בתוך העולם הווירטואלי טופולוגיה שלמה. זאת אומרת, עשינו הדמיה של ממש תשתית של ארבע ארונות עם שרתים, עם סוויץ'ים שיושבים בתוך הארונות, סוויץ'ים שמדמים את שכבת האגרגציה, ובעצם בנינו מעין מיני פאבריק עם השרתים עצמם, שכל הרכיבים בתוך הסביבה הזאת הם היו רכיבים וירטואליים, ועל התשתית הזאת בעצם פרסנו את הקונספט. בגדול מה שעשינו, ישבנו וכתבנו את הקוקבוקים של שף, שבסופו של דבר מנהלים את הסביבה הזאת. זה היה התהליך המקדים, התהליך של ההכנה. בעצם כשכל הפרויקט הזה הוא נולד במקביל להקמה של סייט חדש. וסייט חדש זה גם הזדמנות, זה גרינפילד. גרינפילד, אתה בא בעצם ליישם את הקונספט מאפס, יש בזה גם סיכוי וגם סיכון. הסיכון מצד אחד, אתה עכשיו מקים סייט חדש, כולו צריך להיות מבוסס על קונספט חדש לגמרי. שעד עכשיו עבד לך רק על הלפטופ שלך בעולם הווירטואלי. עכשיו, איך אתה יודע שהקונספט הזה יעבוד בעולם הפיזי? אז זה היה חלק של הסיכון. הסיכוי זה לבוא בעצם ליישם את הקונספט מאפס בסייט שהוא חדש לגמרי. אז ככה בעצם נולד לנו דאטה סנטר שהוא כולו בנוי על פאבריק. על IP פאבריק, עם בטופולוגיה שתיארתי, עם כל הסוויצ'ים רצים על לינוקס. התהליך הקמה עצמו היה מאוד מעניין, כי סוויצ'ים הם בעצם, כמו שתיארתי, הם באים בלי מערכת הפעלה. סוויץ' זה רכיב חומרה שנקרא בשוק white box, אין עליו בעצם את התוכנה, ואין עליו את כל הלוגיקה שהופכת אותו לסוויץ'. אז הוא פשוט יושב בארון, מחובר אולי לחשמל ולכל הקבלים של הנטוורק שצריך, אבל לא עושה שום דבר. בשביל להפוך אותו לסוויץ' צריך לעשות לו provision. provision זה איזושהי תשתית שבה אתה בא לדאטה סנטר חדש, הכל יושב בארון, הכל מחובר, אבל התשתית provision עוד לא קיימת. בשביל להקים תשתית provisioning צריך נטוורק, אבל אין נטוורק כי הסוויץ'ים זה כרגע רק white boxים, עוד לא מריצים את התוכנה. בדיוק. אז את החלק הזה אנחנו פיתחנו איזשהו רכיב, קראנו לו סיד, הרכיב הזה בעצם הבאנו אותו על לפטופ. זאת אומרת, כשבאנו לדאטה סנטר עם כמה ארונות, הכל מחוות, הכל יושב בארונות, אבל כלום לא עובד, אז חיברנו את הלפטופ הזה עם קבל רשת לסוויץ' הראשון, עשינו את הפרוויז'ן של הסוויץ' הראשון, ואחר כך זה איזשהו תהליך שבעצם כל הסוויץ'ים, כל סוויץ' בתורו מתחבר לתשתית הזאת, עושה לעצמו פרוויז'ן והופך לרכיב מנועל. זאת אומרת, בשלב הזה לא עשינו יותר מדי חוץ מפשוט להסתכל על המסך ולראות את הקוקבוקים של שף רצים.
והגולם מקבל נשמה.
בדיוק, כן. התשתית בגדול, בוא נגיד, הקימה את עצמה לבד, על בסיס אותם כלים אוטומטיים שפיתחנו לפני זה בעזרת הכלים הווירטואליים. כן. אוקיי, וככה הקמנו את הסייט הראשון.
ואז גילית שהם המציאו שפה משלהם ומדברים אחד עם השני ומדחלכים עליך, כמו שהחבר'ה בפייסבוק.
כן, אז הם דיברו ביניהם BGP, בדיוק כמו שהם צריכים לעשות, וזה באמת עבד.
כן. עכשיו שכדאי שמתישהו ניגע בשאלה, אנחנו בכל זאת באיזשהו סטארט-אפ ניישן, למאזינים שחלקם מבינים מה שדיברנו עליו פה, למה זה בכלל מעניין אולי עוד יותר מאזינים, והנקודה שרציתי לציין פה זה שהיו עכשיו שתי רכישות לא קטנות בתחום הזה, רכישה אחת של חברה שנקראת VeloCloud, והשנייה שנקראת ויפטלה, אחת ב-600 מיליון דולר על ידי סיסקו, והשנייה ב-1.4 ביליון דולר על ידי וימוור. שה-1.4 זה שמועה, אבל אני מעריך שהיא די קירוב של זה. זאת אומרת, התחום הזה הוא בעצם תחום שיש בו, א', עובר טרנספורמציה מאוד גדולה, מה שאומר שיש בו גם הרבה הזדמנויות. ואני מזמין את כל המאזינים, וזה תהליך שאני עברתי בעצמי, להתחיל ללמוד את התחום הזה, כי אני חושב שאם מי שמסתכל אפילו על קוברנטיס ועל קונטיינרים, ומה שקורה שם בעולם הנטוורקינג, יראה אגב מודלים מאוד דומים למה שתיארת פה, עם הפולים של ה-IP ועם ההיררכיה של הראוטרים, רק סביב קונטיינרים, בתוך איזשהו עולם וירטואלי, ויש שם המון מקום לאינוביישן, המון מקום לרעיונות חדשים, המון מקום לסטארט-אפים חדשים, רק צריך ללמוד אותו, וזה לדעתי אזור יחסית בתולי היום, ושווה מאוד ללמוד אותו.
אתה אומר שלב א', להפסיק ביטקוין, שלב ב', להתחיל ללמוד...
למשל, כן, למשל, לא, אל תזכיר לי את זה עכשיו. כן.
לא שיש לנו משהו נגד, אבל אי אפשר הכל בבת אחת.
כן, בדיוק.
כן, אז אתה אומר שזה...
מומלץ מאוד ללמוד את התחום הזה, אני חושב שעכשיו זה זמן טוב לראות את זה, זה תחומים, זה כבר לא עוד רק חברות סייבר סקיוריטי, וכל הטרנדים הייתי מרשכיחים פה בארץ, ובאמת לא ביטקוין, שנראה כבר מה העתיד שלו, ואנחנו ממש מגרדים את התחתית של הפוטנציאל כרגע, במה שאנחנו מדברים עליו פה, יש פה לדעתי, אם אנחנו לוקחים את זה ל-IoT ול-Edge Computing ולכל הדברים האלה, יש פה עולם ומלואו, בעבר ישראל היו בה הרבה מאוד חברות נטוורקינג, איפה שזה נעלם, הם לא מובייל דיווייסס ולכל השטויות האחרות, שווה לחזור לזה, שווה ללמוד את זה, שווה לכל מי שחושב על סטארט-אפ חדש, יש פה הרבה הזדמנויות לדעתי.
כן, בהחלט. אז אפשר להגיד שפה שמעתם את זה לראשונה, ועכשיו כל סטארט-אפ חייב לנו איזה 5%. אוקיי, אנחנו ככה מתקרבים לסוף הזמן. רציתי לבדוק האם יש נושאים שנתקעו באמצע, או נושאים נוספים שהייתם רוצים להזכיר לפני שאנחנו מסיימים.
כן, אז מהצד שלי, אז לא הגענו לדבר על הצד של הקוברנטיס והקונטיינרים, שבמקרה שלנו, עוד פעם, דיברנו עכשיו כל הזמן על הרכיב הפיזי, שזה הסוויצ'ים, של הרכיב הזה בעצם אי אפשר לעשות וירטואליזציה, הוא בהגדרה שלו רכיב פיזי. ובאוטברן אנחנו למעשה עובדים ברמטל, ולא מיישמים היפרוויזור, אבל כן מיישמים מעין וירטואליזציה בעולם של הקונטיינרים, ומשתמשים בקוברנטיס כאורכסטרציה לכל הסביבה הזאת. הכניסה לעולם הזה היא קרתה אחרי האימפלמנטציה של פאבריק, ומה שאנחנו גילינו לפחות בעולם הזה, שכמו שנתי ציינת, העולם הנטוורק בתוך הקונטיינרים הוא עולם מורכב, ובקוברנטיס הוא עוד יותר מורכב, כי קוברנטיס לא מאפשר להסתיר את הקונטיינר מאחורי נאט, ולהשתמש באיזושהי תפירה של פוליסי דרך IP tables. קוברנטיס מחייב שלכל קונטיינר יש כתובת IP יוניקית. והפתרון בעצם של קוברנטיס, זה בעצם לא פתרון של קוברנטיס, אבל בעצם פתרונות שנתפרו מעל גבי קוברנטיס, להתמודד עם הדרישה הזאת, זה רכיבים שנקראים Overlay Networks. זה רכיבים מאוד מורכבים, אתה ציינת פרויקט אחד שנקרא קליקו, כמו במקביל יש פלנל ועוד הרבה פתרונות אוברלי שהיישום שלהם הוא מורכב. אנחנו בעצם גילינו שה-IP Fabric כתשתית נותן מענה מאוד פשוט לנטוורק של עולם הקונטיינרים. כי הפאבריק מדבר ב-GP, זאת אומרת שכל הסוויצ'ים האלה מדברים ביניהם ב-GP, זה המנוע שלהם. זה, כשאנחנו נמצאים בעולם הלינוקס, אז זה קל מאוד בעצם להכניס את ה-BGP דימון גם לשכבה של השרתים. זאת אומרת, אם הסוויץ' בטופ אוף דרק זה בעצם ב-GP ראוטר, אז מה שנשאר זה להכניס בעצם גם את ה-BGP דימון לשרתים, ואז גם השרתים הופכים להיות BGP ראוטרס.
כן, רק אני חושב שווה להדגיש שבעצם BGP נועד לנתב כתובות IP. עכשיו, אם לכל קונטיינר יש כתובת IP, אז אתה אומר, הזיווג הוא מושלם, כי BGP בא ועכשיו מנהל לך את כל הראוטינג שלהם.
בדיוק, אז כשאני הופך את ההוסט, את השרת הפיזי, ל-BGP ראוטר פונקציונלית, עכשיו, מבחינת הסרוויס, מה שהשרת הפיזי עושה, הוא בעצם מריץ את תשתית תשתית של הקונטיינרים, אז כשאנחנו פשוט מחלקים, מקצים לכל קונטיינר כתובת IP, ומשתמשים ב-BGP דימון של להפוך את, לפרסם את הכתובת IP לכל הסביבה, ואז הכתובת הופכת להיות כתובת ראוטבל, כתובת זמינה עבור כל הסביבה.
אוקיי, אז אתה אומר בעצם כל שרת פיזי הוא למעשה ראוטר עבור הקונטיינרים שנמצאים בתוכו, ובנוסף הוא מדבר BGP באמצעות ה-BGP דימון, ככה שכולם יודעים מי נמצא תחת חסותו ומי לא.
נכון, אז כל שרת בעצם יודע איזה קונטיינרים עלו עליו, איזה כתובות IP יש להם, והוא פשוט מפרסם את הכתובות האלה לסביבה. זה בעצם די ביטל מבחינתנו את הצורך ביישום של פתרון אוברלי כלשהו, פשוט קיבלנו את זה by product, תוך כדי האימפלמנטציה של הפאבריק, ושוב פעם, עם כלים סטנדרטיים. וכל הסביבה מנוהלת עם אותם כלים, בגלל שזה הכל לינוקס, גם הסוויצ'ים, גם השרתים, הכל זה הופך להיות סביבה פשוטה, טרוגנית, עם כלים.
כן, אוקיי, כן, ורק רציתי להבהיר או לשאול, כשאתה אומר קוברנטיס, אתה מתכוון קוברנטיס בהוסטים שמריצים את האפליקציה, לא בסוויצ'ים שעליהם דיברת מקודם.
נכון, נכון. קוברנטיס יושב בצד של השרתים.
כן, אוקיי.
היה משהו, למעשה שתי דברים שרציתי ככה לגעת בדברים שנושקים לזה שאנחנו מתעסקים איתם. אחד זה, אם אנחנו חושבים על זה בעצם, וכל תשתיות הדאב-אופס למיניהם מטפלות יפה בנושא של הקומפיוט והסטורג'. אבל באמת נושא הנטוורק הוא בעצם הופך להיות איזשהו נטע זר בעולם הזה, כי לכאורה הוא מוגדר על ידי מישהו אחר, מחוץ לפייפליין של DevOps, וזה דבר שצריך לשנות. אז אחד הדברים שככה אנחנו עובדים עליהם הרבה, זה איך אנחנו מפכים את הנטוורק להיות application driven. זאת אומרת שמי שיגדיר את הנטוורק, בדיוק כמו את הקומפיוט ואת הסטורג', זה אפליקציה. הדבר השני, זה דיברנו באמת על יכולת לעשות אוטומציה של תהליך הקונפיגורציה של רכיבי נטוורק, בצורה שהיא לא תלויה בדיווייס או בפתרון, בין אם הוא פתרון וירטואלי ובין אם פתרון פיזי, ומצאנו שכתבנו איזשהו פלאגין שהוא אגב אופן סורסי לחלוטין, שמשתמש בג'ינג'ה כטמפלייט אנג'ן ונטקונף כפרוטוקול או טלף, ובעצם מה שהוא עושה זה מאפשר לי איזושהי אבסטרקציה שמאפשרת לי לקחת טמפלייטים שהם בעצם הקבצי קונפיגורציה שעוברים לדיווייס, ולאפשר לרנדר אותם בצורה דינמית, כך שאני יכול לדבר עם הרבה מאוד סוגים של דיווייסים מקונטרול פלן אחד, גם לגאסי, גם פיזיים וגם וירטואלים, ובאמת זה חלק מהפרויקט אופן סורס שקיים אצלנו היום בגיטאב כבר, והוא רכיב שאפשר להשתמש בו אפילו באופן עצמאי, בפייתון, שעושה הרבה מהעבודה הזאת, ובאמת מאפשר באמת איזשהו ניהול אחוד בין רכיבים וירטואלים לפיזיים, בצורה שלא דורשת קידוד או קוד, וזה גם הופך את זה ליחסית פשוט, במיוחד במודלים של דאב-אופ שהזכרתי קודם לכם.
אוקיי, אז חברים, תודה רבה. היה ארוך אך מעניין. היינו פחות או יותר בכל השכבות, והזכרנו, אני חושב, לא מעט פרוטוקולים וטרנדים ומודלים עסקיים ועוד הרבה דברים אחרים, אז זה היה ככה מאוד מאוד מגוון.
פעם באה זה יהיה על הממטרות, נטוורקינג על הממטרות. זה גם מגיע לשם.
ועל הג'קוזי. זהו, אז תודה רבה על ההשתתפות שלכם, היה תענוג, ונפגש בפעם הבאה, נתראות.
תודה רבה.
מספר תודות לפני סיום, תודה לגיא מנחם ושני סדמה על העריכה הקולית, ותודה לקטי רוטמן על התקצור